הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי י' ג' בכסלף תשע"ו, מסכת סוטה, דף למד. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ניגשים ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף ה-30 ממסכת סוטה, ולשם כך נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה ויסמכו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מיד מיד ניגשים אנו בסייעת הדשמיה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, י' בכסלף תשע"ו. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף למד ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חפתת עמוד ב', 10 שורות מתחילת העמוד, מן המילים תניה, אמר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש שפסול. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אחרי שלמדה הגמרא לדי קל וחומר ששני לתומה עושה שלישי לתומה בתרומה, דהיינו שמגע של תרומה תאורה עם דבר שהוא שני לתומה מתמה את התרומה, מביאה הגמרא ברייתא ללמוד מקל וחומר שבקודשים שהוא חמור יותר מתרומה, שלישי לתומה על ידי מגע עושה את הקודשים רביעי לתומה. אומרת הגמרא בדף חפתת עמוד ב', 10 שורות מתחילת העמוד, תניה, נאמר בברייתא, אמר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש שפסול, שאוכלין או משקין של קודשי הקורבנות שנגע בשלישי לתומה נפסל ונעשה רביעי לתומה? לומדים זאת מקל וחומר, ודינו, מה מחוסר כיפורים אדם התמה בתומה מצריכה קורבן לגמר? תארתה, למשל זב שראה שלוש ראיות, או זווה או יולדת או מצורה מוחלט, וטבל והעריב שימשו, דהיינו הזו והזווה והמצורה לאחר שספרו שבעה ימים וטבלו במקווה והעריב שימשם, והיולדת לאחר שטבלה ונתהרה מתומת לידה ועברו עליה ימי התואר, שהם עד יום ה-40 לזכר ו-80 ימים לנקבה, שהיא נחשבת כתבולת יום ארוך שלא העריב שימשה, והערב שמש של יום ה-40 לזכר או יום ה-80 לנקבה, היינו הערב שמש שלה, אם כן, אדם התמה בתומה מצריכה קורבן לגמר תארתה שטבל והעריף שימשו, אך עדיין לא הביא את קורבנותיו. הדין הוא שמותר בתרומה. והגמרא במסכת יבמות דף עין דלת עמוד ב' דורשת זאת מהפסוק, ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים. וזה מדבר בתרומה ובא ללמד שתמה שטבל והעריף שימשו מותר לאכול בתרומה, על אף שעדיין לא הביא את קורבנו. אז מותר אמנם בתרומה, אבל הוא פסול בקודש, אסור לו לאכול קודשים עד שיקריב את קורבנו. והגמרא ביבמות שם דורשת זאת מהפסוק, וחיפר עליה הכהן וטהרה, שנאמר לגבי יולדת המביאה קורבן, שעד שלא הביאה את קורבנה, עדיין תמאה היא לגבי קודש. אם כן, שלישי לתומה שפסול בתרומה, כלומר תרומה שנגע בשני לתומה ונפסלה ונעשתה שלישי לתומה ואסורה באכילה, האם אינו דינו שיפסול קודשים במגעו ויעשה אותם רביעי בקודש? ורשי בדיבור המתחיל ממאי נראה מדבריו שזה קל וחומר גמור, ולכן רביעי בקודש פסול מן התורה. אבל מדברי הרמב״ם בהלכות אבות התומות פרק יוד הלכה תת משמע שאין רביעי בקודש פסול אלא מדי רבנן, וממילא הקל וחומר הזה הוא לא קל וחומר גמור, אלא אסמכת לדברי חכמים שרביעי בקודש פסול, דהיינו ששלישי לתומה שנגע בקודש הופך אותו להיות רביעי לתומה, אבל הוא כבר לא פוסל אחרים במגעו אלא הוא עצמו פסול. ולמרות שכלל נקוט בידינו דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, ומה הפירוש של המילים הללו? שדבר שנלמד מחברו בקל וחומר, אין להטיל בנלמד חומרה יתירה ממה שיש במלמד, ואם כן, מאחר ובתרומה מצינו רק שלישי לתומה ולא רביעי לתומה, אז אי אפשר ללמוד ממנה שבקודשים יהיה פסול גם רביעי לתומה. מכל מקום, מאחר וכבר למדנו ששלישי פסול לקודש מן התורה, מפסוק מפורש בתורה כפי שהגמרא תבאר בהמשך, אם כן, לא צריך את הקל וחומר כדי ללמד ששלישי בקודש פסול. ואם נאמר כאן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, נמצא שלא לומדים מהקל וחומר דבר. ובמקום שהקל וחומר בטל לגמרי, אין לומר את הכלל של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. ולכך למידים רביעי לקודשים מקל וחומר. מבארת עכשיו הגמרא מה שאמרנו ששלישי פסול לקודשים מן התורה מנהלן. מאיכן למדנו זאת? דכתיב פרשת קורבן שלמים לגבי אכילת הבשר, ספר ויקרא פרק ז' פסוק י"ט, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. ורש"י במסכת פסחים דף י"ט עמוד א' דיבור המתחיל אמר לי, מסביר שלמרות שאין טומאה עושה כיוצא בה, דהיינו לא אוכל מטמא אוכל ולא משקה מטמא משקה, וכך סובר רבי יוסי שאין משקה מטמא אוכל, אם כן כיצד ייתכן שאוכל שלישי לטומאה יהיה פסול לקודש מן התורה? מכל מקום בקודשים מודה רבי יוסי שטומאה עושה כיוצא בה. ואילו תוספות שם במסכת פסחים מסבירים שנטמע הבשר בעיצים או לבונה שהוקדשו למזבח שנגעו בראשון לטומאה ונעשו שני, והם מטמאים את הבשר להיעשות שלישי לטומאה. מדייקת הגמרא עכשיו את משמעות הכתוב בכל טמא, בפסוק והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל. מי לא עסקין הנעים אין כוונת הפסוק אפילו דנגע הבשר בשני לטומאה, שאפו נקרא טמא כאמור בפרשת טומאת שרצים וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע, והאוכל שבתוך הכלי נהפך להיות שני לטומאה ונקרא טמא, שכן אשר רצועיו הטומאה, הכלי נעשה ראשון לטומאה, והאוכל שבתוך הכלי נטמע מן הכלי ונעשה שני לטומאה. ואף על בשר זה שנגע בו ונעשה שלישי לטומאה, אמר רחמנה, לא יאכל. ומאחר שהפסוק נאמר בבשר שלמים שהוא קודשים, הרי מפורש בתורה ששלישי לטומאה פסול לקודש, ולכן למדים את הרביעי לטומאה, מקל וחומר כדאמרן, כמו שאמרנו לעיל. כעת דנים האמוראים בדברי רבי יוסי. אמר רבי יוחנן, טעם בריבי, טעמו של רבי יוסי שהוא חכם וגדול הדור, בריבי זה כינוי לגדול הדור בחוכמה, איני יודע מהו. איני יודע כיצד הוא סבר ללמוד בקל וחומר ממחוסר כיפורים, שרביעי בקודש פסול, שהרי תשובתו בצידו, שהרי פרחתו של הקל וחומר מצויה בצידו, שכן אוכל הבא, מחמת תבול יום יוכיח, אוכל של תרומה או קודשים שנגע בתבול יום, יוכיח שאין ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהפסול בתרומה פוסל קודשים בנגיעה, שהרי אוכל זה שנגע בו תבול יום, פסול באם היה תרומה, ואוכל זה אינו עושה רביעי בקודש אם נגע בקודשים, והרי אין זה נכון ללמוד את הקל וחומר הזה. ומביאה הברייתא להוכחת הדין הזה. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת מעילה דף ח עמוד א, אבא שאול אומר תבול יום, טמא שטבל לטומאתו ועדיין לא בא הלילה מן התורה, הוא נחשב כאילו הוא שני לטומאה, שאינו מטמא חולין כלל, כיוון שחולין אינם נעשים שלישי לטומאה, אבל הוא פוסל תרומה במגעו להפוך את התרומה לשלישי לטומאה. והיא, התרומה הפסולה הזו, פוסלת קודש שנגע בה להעשות הקודש רביעי לטומאה. אבל אם נגע בבשר קודשים, עשו חכמים מעלה שיהיה התבול יום תחילה, שיהיה ראשון לקודש, ויהיה טמא כדי לטמא שניים, כדי לטמא שתי דרגות אחריו, באופן שיתמו אף הם את האוכל אשר ייגע בהם, ולפסול עוד אחד אחריהם, שיהיה הוא טמא, אבל לא יטמא אחריו. כי כיוון שהתבול יום נחשב ראשון לטומאה, נעשה הקודש שנגע בו שני לטומאה, והשני לטומאה זה מטמא את הקודש שנגע בו, והקודש הזה נהפך להיות שלישי לטומאה, ואף הוא פוסל קודש שנגע בו לעשות רביעי לטומאה. רבי מאיר אומר, לא גזרו חכמים שיחשב תבול יום לקודש כראשון לטומאה, ובאמת דינו לגבי קודש כדינו לגבי תרומה. דהיינו, שהתבול יום נחשב כשני לטומאה בלבד כדין התורה. ולכן, כשהתבול יום, גם כשהוא נוגע בקודשים, הוא מטמא הלאה אחד, דרגה אחת, שהנוגע בו נעשה שלישי לטומאה, והוא מטמא קודש שנוגע בו ופוסל שיהיה הקודש הזה טמא, אבל אינו מטמא אחריו. אם כן, הוא מטמא אחד ופוסל אחד, דרגה אחת אחריה, שהנוגע בשלישי בטומאה, טמא הוא, אבל אינו פוסל את הנוגעים בו. וחכמים אומרים, אין הטבול יום נחשב אפילו כשני לטומאה שיעשה שלישי ורביעי לטומאה. אלא דין תורה הוא שפוסל תרומה וקודשים במגעו, אך אין בהם גדרי תרומה לטמא אחרים. ולכן, כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה, והם אינם מתמים תרומה וקודשים, כך פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש, אך אינם מתמים קודשים שנגעו בהם. וסברה הגמרא, שרבי יוסי סובר כחכמים, שתרומה או קודשים שנגעו בטבול יום נפסלו, אבל הם אינם פוסלים קודשים אחרים שנגעו בהם. ולכן קשה על רבי יוסי, שאם אכן כל הפסול בתרומה פוסל קודשים במגע, כפי שהוא לומד ממחוסר כיפורים, היה נלו ללמוד קל וחומר, גם לאוכל שנפסל מנגיעת טבול יום, שיפסול את הקודשים במגעו, שהרי אוכל הנוגע בטבול יום, נפסל בתרומה. אלא בהכרח שאין נכון ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהפסול בתרומה פוסל קודשים בנגיעה. על הקושייה הזו של רבי יוחנן על רבי יוסי, מתקיף לרב פאפה, מקשה רב פאפה, ממאי, מיני לא לרבי יוחנן, דרבי יוסי כרבנן סבירה לה. מיני לא לרבי יוחנן שרבי יוסי, כמו חכמים סובר שטבול יום אינו מתמא תרומה וקודשים, אלא פוסלם בלבד. ושוב נסביר, מתמא הכוונה שאותו אחד שנטמא ממשיך לתמא עלה, ופוסל הכוונה שהוא עצמו נטמא, אבל לא ממשיך לתמא אחרים. מי אמר שרבי יוסי כרבנן סבירה לה, שטבול יום אינו מתמא תרומה וקודשים אלא פוסלם בלבד? דילמה כאבא שאול סביר עלי, אולי הוא סובר כשיטת אבא שאול, תאמר שהוא סובר שמן התורה הוא נחשב שני לתומה שמתמא תרומה להיות שלישית לתומה, והיא פוסלת קודשים לעשותם רביעי לתומה. וזאת כיוון שלומדים בקל וחומר ממחוסר כיפורים, שכל הפסול בתרומה כל שכן שפוסל קודשים, כמו שדרש רבי יוסי לאל. אלא חכמים עשו מעלה בקודשים, שאם נגע בקודש נחשב הטבול יום ראשון לתומה ודינו לתמי שניים ולפסול אחד. ואם יסבור רבי יוסי כאבא שאול, לא קשה עליו כלום, שאכן לומדים קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהנעשה שלישי לתומה יכול לעשות רביעי לתומה בקודשים. דוחה הגמרא את הקושייה הזו של רב פאפה ואומרת, איסל כדאי איתך, אם עולה על דעתך לומר שרבי יוסי כאבא שאול סביר עלי, שרבי יוסי סובר כאבא שאול שטבול יום נחשב מן התורה שני לתומה, ומה שאמר שלקודשים נחשב ראשון לתומה אינו אלא מעלה מדי רבנן, ותרומה שנגע בה נעשית שלישי לתומה ופוסלת קודשים לעשותם רביעי לתומה בקל וחומר ממחוסר כיפורים, אם כך, לייטי עליו ללמוד לרביעי בקודש בקל וחומר מאוכל שבא מחמת טבול יום ולא מחמת מחוסר כיפורים. כי קל וחומר מטבול יום יש בו חידוש גדול יותר, שלמידים ממנו שהוא סובר כמו אבא שאול, אוכל הבא מחמת טבול יום, שהוא עושה רביעי בקודש, וגם ששלישי לתומה בתרומה, עושה רביעי בתומה בקודש. ואיך הוא ילמד את הקל וחומר? ומה אוכל של תרומה או של קודשים הבא מחמת נגיעת טבול יום? זה טבול יום גופי, שטבול יום עצמו שפוסל את האוכל, מותר בחולין שאינו פוסלם כלל, ונחשב טהור לגביהם מכל מקום אמרת, אמרת שהאוכל הזה עושה רביעי לתומה בקודש, אם כן אוכל של תרומה שנעשה שלישי לתומה בא מחמת שני, שנטמע מחמת נגיעתו באוכל שהוא שני לתומה, דה שני גופי ששני לתומה עצמו אסור בחולין, שכן אף בחולין יש שם תומה על השני, האם אינו דין שעושה רביעי בקודש? כלומר, שאם אוכל הבא מחמת טבול יום, שהוא קל, ממשיך תומה אחריו לגבי קודשים, כל שכן ששלישי לתומה הבא מחמת שני לתומה החמור, ימשיך תומה אחריו לגבי קודשים. וכי תאימה אם תאמר שרבי יוסי אכן סובר כמו אבא שאול, והטעם שהוא לא למד אוכל שלישי לתומה בקל וחומר מטבול יום, זה בגלל משום דאי קלם יפרח, ניתן לפרוך את הקל וחומר ולומר, מה לטבול יום שתומתו חמורה שכן היה אב התומה, כגון תמי מת או זב או מצורה, ולכן אוכל שנגע בו עושה רביעי לתומה בקודש, אבל אוכל שלישי שבא תומתו מאוכל שני שלא היה ותומה, יש לומר שאינו עושה רביעי לתומה בקודש, אי אפשר לפרוך כך. מדוע? שהרי ההייטינה, רבי יוסי למד ששלישי לתומה עושה רביעי לתומה בקודש, ממחוסר כיפורים, שאף הוא היה אב התומה לפני שטבל ועריף שימשו, ולא פרחי, ולא הקשנו מה למחוסר כיפורים שכן היה אב התומה, אלא בהכרח שרבי יוסי סובר שאין זו פרחה כלל, כיוון שלאחר שטבל פסקה התאומה הקודמת לגמרי, ואין לשייך לה שום דין שמצינו אחרי התבילה. נמצא שאילו היה רבי יוסי סובר כאבא שאול, היה עליו ללמוד ששלישי לתאומה עושה רביעי לתאומה בקודש בקל וחומר מאוכל הבא מחמת טבול יום. וכיוון שהוא לא למד זאת, יש להוכיח שהוא אינו סובר כאבא שאול, הוא סובר כמו חכמים. וממילא יש להקשות על דבריו, מדוע אוכל הבא מחמת טבול יום שפסול בתרומה, אינו עושה רביעי לתאומה בקודש. אלא בהכרח שאין ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים לפסול רביעי בקודש. יוצא איפה שדחתה הגמרא את קושייתו של רב פאפה על הקושייה של רבי יוחנן, וממילא נשארה הקושייה של רבי יוחנן על רבי יוסי. ונזכיר את קושייתו של רבי יוחנן, אם אכן, כמו שאומר רבי יוסי, שכל הפסול בתרומה פוסל קודשים במגע, כפי שהוא לומד ממחוסר כיפורים, היה לנו ללמוד קל וחומר גם לאוכל שנפסל מנגיעת טבול יום שיפסול את הקודשים במגעו, שהרי אוכל הנוגע בטבול יום נפסל בתרומה. ואם לא למדו את הקל וחומר הזה בהכרח, שזה לא נכון ללמוד את הקל וחומר כפי שלמד רבי יוסי ממחוסר כיפורים, שהפסול בתרומה פוסל קודשים בנגיעה. והגמרא נשארת עם הקושייה הזו על שיטת רבי יוסי בשאלה, והאחרונים דנים כיצד לתרץ זאת. ממשיכים הלאה בגמרא, חמש שורות מתחילת דף למד עמוד א'. במשנה מובא דעת רבי עקיבא ששני לתומה עושה שלישי לתומה גם בחולין. מביאה כעת הגמרא דעת כמה תנאים החולקים וסוברים ששני לתומה אינו מתמה בחולין. זאת אומרת שבחולין יש עד שני לתומה ואין מעבר לזה. שני לתומה שנוגע בחולין, החולין לא הופכים להיות שלישי לתומה. אומרת הגמרא, אמר רבסי, אמר רב, אומר רבסי בשמו של רב ואמרי לה, ויש האומרים שממרה זו, אמר רבא בן איסי, אמר רב, אמר רבא בן איסי בשמו של רב, שרבי מאיר ורבי יוסי ורבי יהושע ורבי אלעזר ורבי אליעזר, כולו סבירה להו, כל אילו סוברים, דהיין שני לתומה עושה שלישי לתומה בחולין. ומבארת הגמרא, מאיכן למדנו דעת כל אחד מהחכמים שמנה רב. אומרת הגמרא, רבי מאיר מצינו שסובר כך, דתנן, שנינו במשנה במסכת פרה, פרק י' משנה ה', כל הטעון ביית מים מדברי סופרים, שמן התורה תאורו, אלא שחייבו חכמים לטבול משום שנחשב תמי מדי רבנן, כגון כל הפוסל את התרומה מחמת גזירות בית שמי שנשנו בסוף מסכת זווים, כגון האוכל חצי פרס, אוכל ראשון או שני לתומה, והשוטה משקין תמאים, והבא ראשו ורובו במים שאובים, ותאור שנפלו על ראשו, שלושה לוגין מים שאובים, וסתם ידיים קודם נטילתם. על כל אלו גזרו חכמים תומה, כפי שנתבאר במסכת שבת, דף י' עמוד א'. אז כל הטעון ביית מים מדברי סופרים, הרי הוא מטמא את הקודש, מטמא קודשים לעשותו שלישי לתומה, והוא פוסל קודשים אחרים שהם נעשים רביעי לתומה. וכן הוא פוסל את התרומה לעשותה שלישי לתומה, אך היא אינה פוסלת תרומה אחרת בנגיעה, שהחשיבו חכמים את מי שתמה מדבריהם כשני לתומה, ומותר באכילת חולין ואינו נחשב כאוכלן שלא בתארה, שכן שני לתומה אינו מתמה בחולין, שהחולין אינם יכולים לעשות שלישי לתומה. ובאכילת פירות של מעשר שני, כמבואר במסכת חגיגה דף חי עמוד ב', שבאכילת פירות של מעשר שני הוא מותר כמות שהוא, אבל לאכילת לחם של מעשר שני הוא כן צריך ליטול את ידיו. אם כן, באכילת פירות של מעשר שני, אף שמעשר שני שנטמא אסור באכילה, משום שהמעשר דינו כחולין ולא נעשה שלישי לתומה, ועל כן אינו מקבל תומה משני לתומה. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אוסרים באכילת מעשר שני. נגיעה מותר, אבל אכילה אסור. נמצא שבין לדעת רבי מאיר ובין לדעת חכמים החולקים עליו, אין שני לתומה עושה שלישי לתומה בחולין. אלא שלא נתפרשו שמות החכמים שחולקים על רבי מאיר, ולכן אותם לא מנה רב בין אלו שסוברים כך. אבל כוונתו הייתה שרבי מאיר והחולקים עליו סוברים ששני לתומה אינו מטמא בחולין. מוכיחה עכשיו הגמרא מניין שרבי יוסי גם סובר ששני לתומה אינו עושה שלישי לתומה בחולין. אומרת הגמרא, רבי יוסי מצינו שסובר כך, הדה אמרן, מה שאמרנו בברייתא שהובא לעיל בדף חפתת עמוד ב' ששנינו בה, שרבי יוסי למד רביעי לתומה בקודש בקל וחומר ממחוסר כיפורים. דאם איתי, אם סובר רבי יוסי ששני לתומה עושה שלישי לתומה גם בחולין, ונמצא ששלישי לתומה בחולין תמה, לאיתי, לרביעי בתרומה, ילמד קל וחומר מטבול יום לרביעי שפסול בתרומה, שהרי באותו אופן שלמד רבן יוחנן בן זכאי לאל בדף חפתת עמוד א' מטבול יום, לפסול שלישי לתרומה, יש ללמוד לפסול רביעי, שאם טבול יום פוסל תרומה אף שאינו פסול בחולין, שלישי שפסול בחולין אינו דין שיפסול תרומה לעשותה רביעי לתרומה. וכן יש ללמוד קל וחומר ממחוסר כיפורים לפסול אף חמישי בקודש באותו אופן שלמד לפסול רביעי בקודש. שאם מחוסר כיפורים אינו פוסל תרומה הוא פסול בקודש, רביעי שפסול בתרומה אינו דין שיפסול קודשים שיעשו חמישי לתרומה. הנה ראיה שסובר רבי יוסי ששני לתרומה אינו עושה שלישי לתרומה בחולין. עכשיו מבאר את הגמרא מניין שרבי יהושע גם הוא סובר כך. אומרת הגמרא, רבי יהושע מצינו שסבר שחולין לא נעשים שלישי לתומה, כי מן התורה אין אדם מקבל תומה אלא ממת או משרץ. אבל אם נגע באוכלים שאין בהם אב התומה, האדם אינו נטמע כלל, שכן מראשון לתומה ואילך אין כוח לתמה אלא אוכלין ומשכין. אבל בית שמאי, כפי שכבר הזכרנו, גזרו על האוכל חצי פרס, וחצי פרס זה למעשה רבע כיכר, שהרי שיעור פרס הוא חצי כיכר מלשון פרוסה, וחצי פרס שיעורו שתי ביצים לשיטת רשי וביצה וחצי לשיטת הרמב״ם. אז בית שמאי גזרו על האוכל חצי פרס של אוכל טמא שיהיה גופו טמא. וטעם גזירתם, מבארת הגמרא במסכת שבת דף י"ד עמוד א', שחששו שהכהן יכניס לפיו משקה של תרומה בשעה שאוכל את האוכל הטמא, ותיפסל התרומה. ויש עזרה בתורה שלא לטמות את התרומה, כמו שנאמר את משמרת תרומותיי. לכן גזרו שהאוכל מאכל טמא, הרי הוא פוסל את התרומה כדי שלא יהיה רגיל אצלה עם מאכלים טמאים. יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, איזה דרגת תרומה גזרו על האדם האוכל. דתנן, שנינו במשנה במסכת תערות פרק ב' משנה ב', וכן במסכת חולין בדף י' עמוד א' ובמסכת שבת, רבי אליעזר אומר האוכל אוכל חולין שנטמע מאב התרומה, והאוכל עכשיו הפך להיות ראשון לתרומה, נטמע גוף האדם כדוגמת מה שאכל, והאדם נעשה ראשון לתרומה. אדם שאכל אוכל שהוא שני לתרומה, נעשה גופו שני לתרומה, הוא לא יורד בדרגה, הוא נשאר באותה דרגה של האוכל המטמא אותו. והאוכל חולין שנעשו שלישי לתרומה, ותכף הגמרא תבאר איך חולין נעשים שלישים לתרומה, נעשה גופו שלישי לתרומה, הכל לפי מה שאכל. ואף שהיה די שהאוכל אוכל ראשון יהיה שני לתרומה, ובכך לא יבוא לשתות משקה של תרומה, שכן שני עושה שלישי בתרומה, מכל מקום רבי אליעזר ישווה מידותיו בכל האוכלים הטמאים לעשות את דרגת תרומת האדם האוכל כדרגת תרומת המאכל. רבי יהושע חולק על רבי אליעזר ואומר, בין האוכל אוכל ראשון ובין האוכל אוכל שני נעשה גופו שני לתרומה. וטעמו של רבי יהושע, משום שלא מצינו בתורה שתומה עושה תומה אחרת כיוצא בה, אלא להפך, מצינו שמאכל חמור מן האדם האוכלו, שכן מאכל נטמע מכביצה של אוכלים טמאים, ואילו האדם אינו נטמע באכילת אוכלים טמאים עד שיוכל מהם חצי פרס, ולכן ראוי שתחול על האדם תומה פחותה מהמאכל עצמו. מכל מקום, אדם שאוכל אוכל שהוא שני לתומה, הוא נעשה שני לתומה משום שמצינו באוכל שני לתומה שעושה אוכל אחר הנוגע בו, שני לתומה, כמובן כשהיה עליו משקה, שמשקה שנוגע באוכל שני לתומה נעשה ראשון לתומה מגזירת חכמים, והוא חוזר ומטמא את האוכל ועושה אותו שני לתומה. לכן מחמירים גם על האדם האוכלו שיהיה שני לתומה. וזאת למרות שבנגיעה לא יחמירו, מכל מקום אכילה חמורה מנגיעה ולכן יחמירו בה. ממשיך רבי יהושע ואומר, האוכל אוכל שהוא שלישי לתומה נעשה גופו שני בקודש, כלומר הוא טמא רק לגבי קודשים, שאם יגע בבשר קודש הרי הוא מטמא אותו. ואין גוף האדם האוכל נעשה שני בתרומה. כלומר, לגבי תרומה, לא פוסל תרומה במגעו. אבל הוא נעשה שלישי לתרומה, לגבי תרומה, לאוסרו באכילתה. ובבאר רבי יהושע, כיצד ייתכן שמאכל חולין יהיה שלישי לתרומה? ואין לומר שמדובר באוכל תרומה שהיא שלישי לתרומה, שהיא אסורה באכילה, וסוגיית הגמרא לא עוסקת כאן באכילת איסור. אם כן, מבאר רבי יהושע, כיצד ייתכן שמאכל חולין יהיה שלישי לתרומה? בחולין שנעשו על טהרת תרומה, בחולין שבעליהם כהן ורגיל לאכול בתרומה, וקיבל על עצמו לאכול גם את החולין שלו בטהרה ראויה לאכילת תרומה, וזאת כדי שיהיה רגיל בטהרה ולא ייקשל באכילת תרומה בתרומה. וחולין אלו דינם לעניין תרומה כתרומה מגזירת חכמים, והם נעשים גם כן שלישי לתרומה. ומכל מקום הם מותרים באכילה כיוון שהם חולין. וטעמו של רבי יהושע הוא שלגבי תרומה הוא טהור, כיוון שאין שלישי מטמא תרומה כלל, אבל לגבי קודשים, כיוון שטהרת תרומה תומה היא לגבי קודש, לכן שמירת התרומה אינה חשובה שמירה לגבי קודש, וחוששים שמה מאכל נטמא מאב התומה, והוא ראשון לתומה, ומי שאוכל אותו נעשה שני לתומה. מסיימת הגמרא את ההוכחה שגם רבי יהושע סובר שאין שני לתומה עושה שלישי לתומה בחולין, שהרי אמר רבי יהושע, בחולין שנעשו על טהרת תרומה, ויש לדייק בדבריו, שדווקא בחולין שנעשו על טהרת התרומה אין, אכן הם נעשים שלישי לתומה, אולם כשקיבל עליו לאכול חולין על טהרת הקודש, שרוצה להרגיל עצמו בטהרת קודשים כדי שאם יאכל קודשים יהיה בקי וזעיר בשמירתם, לא, אין השמירה גורמת שיחול עליהם שם של טהרת הקודש ושיתמו בדרגת שלישי לתומה. משום שאין דרך בני אדם לשמור חולין על טהרת הקודש, ובטלה דעתו אצל כל אדם והרי הם כחולין גמורים. עלמא כסבר, הרי לנו שרבי יהושע סובר, שאין אוכל שנעשה שני לתומה, עושה שלישי לתומה בחולין. וגם רבי אליעזר סובר שאין שני לתומה עושה שלישי לתומה בחולין. מה שהוא אמר, רבי אליעזר שלישי, הכוונה בתרומה או בחולין שנעשו על טהרת תרומה או על טהרת הקודש. עכשיו מבארת הגמרא מניין לנו שגם רבי אלעזר סובר ששני לתומה אינו עושה שלישי לתומה בחולין. אומרת הגמרא, רבי אלעזר מצינו שסובר כך דתנן, שנינו במשנה במסכת טהרות פרק ב' משנה ו', שרק ראשון של קודשים גורם לעשות רביעי בקודש. דהיינו, אם הראשון לתומה היה קודש, יכול המשך השרשרת להגיע עד רביעי לתומה. אבל מי שנטמאים מחמת ראשון של חולין, אינם פוסלים רביעי בקודש. אבל רבי אלעזר אומר, שלושתן שווין, חולין, תרומה וקודשים, שווים בדיניהם. ולכן, הראשון לתומה שבקודש ושבחולין ושבתרומה, דינו שווה שהוא מטמא שניים, שתי דרגות אחריו, שהנוגע בו נעשה שני לתומה, מטמא את הנוגע בו לעשות שלישי לתומה, ושניהם נקראים טמאים משום שמטמאים אחרים, ופוסל אחד בקודש. פוסל עוד דרגה אחריהם שיהיה נעשה רביעי לתומה, ופוסל בקודש לגבי אוכל של קודשים שהתומה מתפשטת בהם עד רביעי לתומה. ועוד שווין שלושתם, שהראשון שבהם מטמא כדי לטמא אחרים, אחד, דרגה אחת אחריו, שנוגע בראשון לתומה נעשה שני לתומה ובכוחו להעביר תומה לאחרים, ופוסל אחד את השלישי שיגע בשני, שהוא נפסל בלא שיכול להעביר תומה לאחרים. ודין זהו בתרומה שהתומה מתפשטת בעת שלישי לתומה. ועוד שווין שהראשון שבהם פוסל אחד ואין בכוחו להעביר תומה בחולין, שהחולין אינם נטמאים אלא עד שני לתומה. הרי לנו מסוף דבריו של רבי אלעזר, שהשני לתומה אינו עושה שלישי לתומה בחולין. עכשיו מביאה הגמרא מניין לנו שגם רבי אליעזר סובר ששני לתומה אינו עושה שלישי לתומה בחולין. רבי אליעזר אומר את הגמרא מצינו שסובר כך, דתנן שנינו במסכת חלה פרק ב' משנה ז', שנתנו חכמים שיעור להפרשת חלה, שצריך לתת לכהן חלק אחד מ-24 שבעיסה. נאמר בתורה, והיה באוכלכם אליכם הארץ תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. צריך להפריש חלק מהעיסה ולתיטה לכהן. בתורה לא נאמר שיעור להפרשת חלה, אלא העיסה נפטרת בכל שהוא. חכמים תקנו להפריש אחד מ-24, שנאמר, תתנו להשם תרומה. דרשו חכמים שיהיה בה כדי נתינת מתנה לכהן ולנחתום שיעורו אחד מ-48. מאחר שעיסתו מרובה, יש באחד מ-48 גם כן כדי נתינה. אמנם, אם נטמאה העיסה, כיוון שאין הכהן יכול לאכול את חלתה והיא עומדת היא לשריפה, ממעטים בחלה ומפרישים רק אחד מ-48 גם כאשר מדובר בבעל הבית, באפייה ביתית. אבל הדין הזה הוא רק אם נטמאה עיסה בשוגג או באונס, אבל כשנטמאה במזיד, יש להפריש כשיעור הרגיל בעיסה טהורה, כדי שלא יהיה חוטא נשכר. שמי שטימא במזיד את העיסה, לא ירוויח מכל העניין שעכשיו הוא לא צריך לתת הפרשת חלה גדולה. אבל רבי אליעזר אומר שם באותה משנה, אם נטמאה עיסה במזיד, חלה ניטלת מן התאורה על התמאה, עליו ללוש עיסה אחרת בתארה כדי להפריש ממנה על העיסה התמאה. והנה ההלכה היא שהעיסה שבאים לפותרה והחלה צריכות להיות מחוברות יחדיו קודם שקורא שם לחלה, כי החלה נקראת תרומה, ראשית הריסותכם חלה תרימו תרומה, ולמדים מן הכתוב בתרומת מעשר והרמותה ממנו, שהתרומה והפירות שתורם עליהם צריכים להיות מחוברים זה לזה. ולכן, צריך שהחתיכה התאורה שרוצה לעשותה חלה, תיגע בעיסה התמאה ובכך ייחשבו כמחוברות. אבל אי אפשר שתיגע בה ממש מפני שעליו לשמור שתהיה חלה תאורה, אם כן כיצד יפריש. מבאר רבי אליעזר שכאשר לפניו שתי איסות, אחת תאורה ואחת תמאה, נוטל חתיכה כדי חלה כשיעור הראוי לחלה, דהיינו אחד ב-24 משיעור האיסה התמאה שאותה בא להתיר, מאיסה התאורה שעדיין לא הורמה חלתה, כי אם כבר הפריש חלה מהאיסה התאורה, שוב הוא לא יכול להפריש ממנה לאיסה התמאה, כיוון שאין מפרישים מאיסה הפתורה מהפרשת חלה על איסה שחייבת בהפרשת חלה, ומניח את החתיכה בתוך קערה בצד אחד, ואת האיסה התמאה מניח בצדה השני של אותה קערה, כדי שהחתיכה שרוצה לעשותה חלה לא תבוא במגע ותתאמה מהאיסה התמאה, ונותן חתיכה נוספת מהאיסה התאורה בשיעור של פחות מכביצה באמצע, בין האיסה התמאה לחתיכה מהאיסה התאורה שרוצה לעשותה חלה, וחתיכה זו באמצע נוגעת בשתיהן ומצרפתן, וכיוון שהחתיכה שבאמצע היא פחות משיעור ביצה, אין בכוחה להעביר תומה לחתיכה התאורה, וזאת למרות שהיא עצמה החתיכה האמצעית מקבלת תומה בכל שהוא, כדי ליטול מן המוקף. כל זה נעשה כדי שיטול חלה מן המחובר, שעל ידי החתיכה האמצעית נעשו האיסה התאורה והתמאה מחוברות, ואחר כך קורא שם חלה על החתיכה התאורה. ומוסיף רשי שהוא מסלקה משם עם קריאת השם, אחרי שהוא קורא לה חלה. כל זה כאמור דברי רבי אליעזר, והחכמים אוסרין. תכף הגמרא תבאר מה טעמם של חכמים. ותניא, ואילו בברייתא, מובאת ההלכה הזו של רבי אליעזר שיחבר את החתיכה שרוצה לעשותה חלה עם האיסה התמאה על ידי חתיכה אחרת, אבל שם כתוב שהחתיכה מחברת ביניהם, שיעורה כן יכול להיות כביצה. ואף על פי שאותה חתיכה נתמת מהאיסה התמאה ויש בה שיעור היכול לתמא אחרים, אין החתיכה שרוצה לעשותה חלה נתמעת בנגיעתה כשהיא עדיין חולין. דהיינו קודם שהוא קורא עליה שם, היא לא נתמת. אומרת הגמרא סברוה, סברו בני הישיבה לפרש, אידי ואידי גם המשנה וגם הברייתא מדברות באיסה שנתמעה בתומה חמורה שלו התומה, ונעשתה ראשונה לתומה. וכן לדעת הכל, חולין התבולין לחלה, דהיינו חולין שעוד לא הופרשה מהם חלה, והם עדיין בגדר טבל, אף שחתיכה מהחולין עתידה להתקדש לחלה, לא כחלה דמו, אינם דומים בדינם לחלה שמקבלת תומה, אף משני לתומה, ונעשית שלישי לתומה כתרומה, אלא דין הטבל כאיסת חולין. מה אליו? באקה מפליגי, האם לפרש את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים לשיטת התנה של הברייתא? דמר סבר רבי אליעזר סבר שאין שלישי עושה שלישי לתומה בחולין, ולכן אף שהחתיכה שבאמצע נעשית שני לתומה ויש בה שיעור הראוי לתמה, היא אינה מתמה את החתיכה שרוצה לעשותה חלה הנוגעת בה, וכשמקביע אותה לפני שקורא עליה השם חלה, הרי הוא מפריש חלה בתארה. ומר סבר, חכמים סוברים ששני לתומה עושה שלישי לתומה בחולין. אם כן, החתיכה שבאמצע שהיא שני לתומה, מתמה את החתיכה שרוצה לעשות החלה, ועושה אותה שלישי לתומה. נמצא שהוא נותן לכהן חלה תמאה בחזקת שהיא תאורה, ולכן אוסרים חכמים להפריש חלה מאיסה תאורה על תמאה. נמצא לפי ההסבר הזה במחלוקת רבי אליעזר וחכמים, שסובר רבי אליעזר שאין שני לתומה, עושה שלישי לתומה בחולין. וכיוון שמדברי רבי אליעזר בברייתא מוכח ששני לתומה אינו עושה שלישי לתומה בחולין, על כן אף את דעת התנא במשנה בדברי רבי אליעזר יש לפרש כך. מה שיצריך לחבר בין האיסות דווקא על ידי פחות מכביצה, זה משום שיש למעט בתומת החתיכה האמצעית, שהרי אסור לגרום תומה לחולין בארץ ישראל. רק משום תקנת תרומה, דהיינו להפריש חלה בתארה, התירו לתמה את החתיכה האמצעית. וכיוון שדי לתמה פחות מכביצה, אסור לתמק הביצה שיש לה חשיבות. אומר רשי שלדעת התנא במשנה חוששים שהחלה תיגע לאחר הפרשתה בחתיכה המחברת ותתמה, שהרי לאחר קריאת השם נעשה דינה כתרומה ששני לתומה עושה בשלישי לתומה, ולכן התירה המשנה לחברם רק בפחות מכביצה. אבל לדעת חכמים שבמשנה אין לתרום מן התאור על התמה אפילו על ידי הנחת פחות מכביצה באמצע, מחשש שמא יניח חתיכה כביצה והיא תתמה את החתיכה שרוצה לעשותה חלה בנגיעתה בה, משום שסוברים ששני לתומה עושה שלישי לתומה בחולין. כעת מבארת הגמרא את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים באופן אחר. אמר רב מרי בריידר רב כהנא, יש לדחות ולומר כך, דכולי עלמא לדעת כולם אין שני עושה שלישי בחולין. ואחה, בברייתא יש לפרש שבדין חולין התבולין לחלה, דהיינו איסה שנתחייבה בחלה ועדיין לא הפריש אותה, והחולין הם עדיין בגדר טבל, כמיפליגי בזה נחלקו רבי אליעזר וחכמים. מר סבר, חכמים סוברים שכיוון שחתיכה ממנה עתידה להתקדש לחלה כחלה דמו, נעשה את כל העיסה של החולין, כאילו היא קדושה בקדושת חלה, ויכולה לעשות שלישי לתומה כמו חלה ותרומה, ולכן אי אפשר להפריש חלה בתארה מן המוקף, מפני שכשמתחברים העיסה התמאה והתאורה לידי חתיכה בשיעור כביצה, נתמת החתיכה שרוצה לעשותה חלה, וגם בהנחת פחות מכביצה באמצע לא יתירו חכמים מחשש שיניח כן כשיעור כביצה, ותתאמה החלה. אמר סבר רבי אליעזר סובר, שעיסה החייבת בחלה אף שעתיד להוציא ממנה חלק לחלה, לא כחלה דמו. היא לא נחשבת לחלה אלא דינה כחולין ואינה נעשית שלישי לתומה. ולכן אף כשמניח חתיכה כביצה באמצע, היא אינה מתמת את החתיכה שרוצה לעשות החלה. אומרת הגמרא ויבאת אימא אם תרצה, אמור לפרש את מחלוקתם בדרך נוספת. לכולי אלמא, בין לדעת רבי אליעזר ובין לדעת חכמים, חולין הטבולין לחלה לא כחלה דמו. חולין שהם בגדר טבל שעוד לא הופרשה מהם חלה, לא נחשבים עדיין לחלה, ולכן דין העיסה מיועדת לחלה כדין חולין. כך סוברים כולם, שאין שני עושה שלישי לתומה בחולין, ולכן אין החתיכה מיועדת לחלה נתמת באופן הזה, שהרי אינה נעשית שלישי לתומה. ואחר, כאן, בברייתא ששנינו, יש לפרש שבנידון האם מותר לגרום תומה לחולין שבארץ ישראל, כמפלגי. בזה נחלקו רבי אליעזר וחכמים, שהרי החתיכה האמצעית המחברת את העיסות נתמת בנגיעתה בעיסה הטמאה, ועל כך נחלקו. מר סבר רבי אליעזר סבר שאין לחשוש לכך שהחתיכה שבאמצע נתמת, משום שלצורך הפרשת חלה בתארה מותר לגרום תומה לחולין שבארץ ישראל, אלא שהתנא במשנה סובר בדעת רבי אליעזר שאין להניח אל החתיכה פחות מכביצה, משום שיש למעט בתומת החולין בארץ ישראל ככל האפשר, וכיוון שדי בחתיכה פחות מכביצה כדי לחבר ביניהם, אסור לטמא בשיעור של כביצה שיש לה חשיבות. והתנא בברייתא סובר בדעת רבי אליעזר שמאחר ומשום תקנת תרומה התירו לגרום תרומה לחולין, אין חילוק בין שיעור גדול לקטן, ולכן מותר להניח אפילו שיעור של כביצה. או שהתנא שבמשנה חשש שמא תיגע החלה בחתיכה הטמאה לאחר קריאת השם ותתאמה, שהרי שני עושה שלישי לתרומה בתרומה וחלה. והתנא בברייתא סבר שלא חוששים לכך. אמר סבר, אבל חכמים סוברים שאף לצורך הפרשת חלה בתארה אסור לגרום תומה לחולין שבארץ ישראל, ולכן אסרו להפריש חלה באופן זה שיגרם תומה לחתיכה האמצעית המחברת בין העיסות. נמצא למסקנת הסוגיה, גם חכמים החולקים על רבי אליעזר סוברים ששני לתומה אינו עושה שלישי לתומה בחולין, אלא שכיוון שלא נתפרשו שמותם, לא מנע רב אלא את דברי רבי אליעזר, וכוונתו לרבי אליעזר וגם לחולקים עליו, שהם כאמור כולם סוברים שאין שני לתומה עושה שלישי לתומה בחולין. אומרת הגמרא כמעט במרכז דף למד עמוד ב', שנינו במשנה, בו ביום דרש רבי עקיבא שהכתוב, ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה, בא ללמד שתחום העיר לגבי שבת הוא 2,000 אמה, ואסור לצאת בשבת יותר מ-2,000 אמה מחוץ למקום ששבת בו. אבל לדעת רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, בא הכתוב לומר, שיש לתת ללוויים 2,000 אמה מחוץ להריהם לצורך שדות וקרמים. מבארת הגמרא במייקה מפליגי, במה נחלקו רבי עקיבא ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי? מר סבר רבי עקיבא סבר שאיסור תחומין לצאת מחוץ לתחום של המקום ששבת בו בכניסת השבת דאורייתא הוא, ושיעור התחום נלמד מן הכתוב 2,000 אמה שבפרשת ערי הלוויים, ולכן היוצא יותר מ-2,000 אמה מחוץ למקום ששבת בו, מחוץ לעיר ששבת בה, לוקה, מקבל מלכות, כעובר על דין דאורייתא. ומר סבר רבי אליעזר סובר שהאיסור לצאת מחוץ לתחום המקום ששבת בו אינו מן התורה אלא מדרבנן בלבד, והיוצא מחוץ לתחום אינו לוקה 39 מלכות כמי שעובר על לב. בתלמוד הירושלמי במסכת עירובין מבואר שבשיעור י' ב' מיל שהוא כאורך מחנה ישראל ודאי יש איסור תחומין מן התורה. כך גם פוסק הרמב״ם בלכות שבת פרק כ"ז הלכה א', רק תחום 2,000 אמה הוא מדרבנן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי נחמיה כיצד אמרו ישראל את שירת הים. מביאה הגמרא ברייתא שהובאו בה שלוש דעות של חכמים בנידון הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. בו ביום שמינו את רב לזר בן עזריה לנשיא, דרש רבי עקיבא, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה, כלומר, עלתה בליבה מחשבה ורצו לומר שירה להשם על הנס שעשה עימם. וכיוון שנתנו עיניהם לומר שירה, לכך זכו לזה, משום שהבא להיטהר מסייעין אותו. יש לדייק זאת מן הכתוב אז ישיר בלשון עתיד, שבתחילה רצו לומר שירה, ולאחר מכן נתן השם בליבם לאומרה כסדר הזה. וכיצד אומרת הגמרא אמרו את השירה הזו, שנאמר באז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. הוא מבאר כגדול המחויב במצוות המקרה את העלל בבית הכנסת בתורת שליח ציבור, להוציאם ידי חובתם. והן הקהל עונים אחריו ראשי פרקים, כלומר שעל כל פסוק ופסוק שאומר הם עונים אחריו, הללויה שהוא תחילת ההלל. וכך אמרו את השירה באופן הזה. משה פתח בשירתו ואמר השירה להשם, והן בני ישראל עונים ואומרים אחריו השירה להשם שהוא תחילת השירה. משה המשיך בשירתו ואמר כי גאו גאה, והן אומרים השירה להשם. וכן הלאה עד סיום השירה. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, את שירת הים אמרו בני ישראל עם משה כקטן שאינו מחויב במצוות. המקרה את ההלל לציבור, שהקטן אומר פסוק, והן הציבור עונין אחריו כל מה שהוא אומר. כיוון שקטן הפטור מן המצוות אינו יכול להוציא אותם בקריאת ההלל, ולכך הם צריכים לומר בפיהם את כל ההלל. וכך אמרו בני ישראל את השירה עם משה. משה פתח ואמר השירה להשם, והן אומרים אחריו השירה להשם. משה המשיך ואמר כי גאו גאה, והן אומרים אחריו כי גאו גאה, וכן על זה הסדר עד שגמרו את השירה כולה. אף שמשה אמר תחילה את השירה ואין לנו גדול ממנו, ואם כן היו יכולים לצאת בשמיעת ועניית ראשי פרקים כקריאת ההלל, אומר המהרש"א, מכל מקום שום פרסום הנס לא רצו בכך, וענו כולם את השירה אחריו. רבי נחמיה אומר, אמרו את השירה כסופר, כמלמד תינוקות, הפורס על שמה, היינו שמתחיל בברכות קריאת שמה בבית הכנסת, שהוא פותח תחילה בברכת יוצר אור, והן עונים אחריו וקוראים כולם יחד את כל סדר הברכה, ואינם מכוונים לצאת בשמיעה בלבד. וכן בשירת הים התחיל משה את השירה ושרתה רוח הקודש על כולם, ואמרוה יחד עמו כלשונה אטומה. 10 בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחיד, ולא שמו קדיש וקדושה, הרי אחד מהם עומד ואומר קדיש וברכו, ומתחיל ברכת יוצר אור, וזה הכוונה פורס על שמה מלשון פרוסה, שאומרים רק מחצית הברכות שלפני קריאת שמה. כך מפרשים רש"י והר"ן והמאירי במסכת מגילה דף כ"ג עמוד ב', וכך פוסק הטור באורח חיים סימן ס"ט. ויש מחלוקת ראשונים בשביל כמה בני אדם שלא שמו קדיש וברכו פורסים על שמה. אבל רש"י כאן בדיבור המתחיל כסופר כותב שפורס על שמה זה לשון פרוס החג, שמשמעותו לפני החג, והכוונה שהחזן מתחיל לומר את הברכות שלפני קריאת שמה, הקהל עונים אחריו וקוראים כולם יחד. והסופר, כיוון שהוא מצוי בבית הכנסת, הוא פורס להם על שמה. בתוספת בדיבור המתחיל רבי נחמיה הביאו את התוספתא, שלדעת רבי נחמיה היו ישראל משלימים את דברי משה, שמשה אמר עוזי וזמרת קו האילי לשועה, וישראל ממשיכים זה כלי וענווהו, משה אמר השם איש מלחמה, וישראל ממשיכים השם שמו. מבארת הגמרא במייקה מפליגי במה נחלקו התנאים שדנו באופן אמירת השירה. מבארת הגמרא שנחלקו בביור הכתוב היומרו למור, שנאמר לפני תחילת השירה. רבי עקיבא סבר שהמילה למור האמורה על בני ישראל מתפרשת אמילתא קמייתא, שבכל השירה אמרו בני ישראל וענו את התיבות השירה להשם האמורות בתחילת השירה. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי סבר שיש לפרש את המילה למור האמורה על ישראל שהיא אמורה כולה מילתא ומילתא, שעל כל ודיבור ודיבור שיצא מפי משה חזרו ישראל אחריו ואמרו כדבריו. והאחרונים ביארו את מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שנחלקו עם שומע כעונה, או שנחלקו אם היה דין ישראל כבן נוח או כישראל שערבים זה לזה ויכול האחד להוציא את חברו. ורבי נחמיה סבר שהמילה ויומרו מתפרשת על משה וישראל, דאמור כולו בעדי הדדי, שאמרו את השירה ביחד. וביור התיבה לימור משמעותה דפתח משה ברישה, שהתחיל משה לומר את השירה ואחר כך אמרו כולם יחד את השירה. וכוונת הפסוק לומר ויומרו שאמרו כולם יחד את השירה לאחר שניתנה להם רשות. למור, אחר שפתח החכם בשירה תחילה ניתנה רשות אף לבני ישראל לומר את השירה אחריו על פי רוח הקודש ששרתה עליהם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת בנידון של השירה ומבארת מי עוד אמר שירה עם משה ובני ישראל. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה להשם, להודות ולהלל על הנס שעשה להם. וכיצד אמרו שירה? כך שואלת הגמרא. ולכאורה משמעות השאלה כיצד אמרו שירה, הכוונה באיזה דרך אמרו שירה ולא מי אמר שירה. אז נשאלת השאלה, מדוע הגמרא משיבה שאפילו תינוק שמונח על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו, הם אמרו זאת? ואיר הענף יוסף, על פי הגמרא במסכת מגילה דף יוד עמוד ב', ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה? ולכך אמר שבשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם, כלומר התבוננו בעיני השכל שכבר נטבעו מעשה ידיו, ועכשיו ראוי לומר שירה. ועל זה שואלת הגמרא, כיצד אמרו שירה? הרי ייתכן שעדיין לא נטבעו כולם. ואם כן נשארה הטענה, מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה? ועל זה הוא מיישיב שעולה למוטל על ברכי אמו אמר שירה. מאחר והעוללים והיונקים ראו את השכינה והתחילו לשורר, ידעו שכבר לא נותר אחד מהמצרים חי, והתחילו כולם לומר שירה. עוד ביור של שאלת הגמרא, על פי הגמרא במסכת מגילה דף י"ד עמוד א', שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ, מה שאמרו ביציאת מצרים, משום שעד שלא נכנסו ישראל לארץ ישראל, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. ולכן בני ישראל הסתפקו עם לומר שירה על הנס שנעשה להם בחוץ לארץ, וכיוון שראו שנעשה נס לעוללים ולתינוקות, ואמרו שירה, הבינו ששירתם רצויה לפני המקום, פתחו ואמרו אותה יחד עם משה רבינו. אם כן אומרת הגמרא, תנו רבנן דרש רבי יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניים לומר שירה להשם להודות ולהלל על הנס שעשה להם וכיצד אמרו שירה. אומרת הגמרא שאפילו עולל, תינוק שכבר אינו יונק, אבל צריך לאימו ומוטל על ברכי אימו, ותינוק קטן שעדיין יונק משדי אימו, כיוון שראו את השכינה שנדלתה לישראל, עולל הגביע צווארו ותינוק שמט דד מפיו, ואמרו זה קהילי וענווהו, שהרי הם הכירו תחילה כשנגלה עליהם במצרים כשנולדו בשדה, כמו שלמדנו לעיל בדף י' א' עמוד ב', שנאמר בספר תהילים פרק ח' פסוק ג' מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, ויש לדרוש את הכתוב על שירת הים, שמפי העוללים והיונקים נוסדה ברוח הקודש השירה שנקראת עוז על שם הכתוב בספר שמות פרק ט' ו' פסוק ב', עוזי וזמרת כה, שמספר בה את עוזו של הקדוש ברוך הוא. ומסביר המערשה את המשך הפסוק למען צורריך להשבית אויב ומתנקם, ששירה זו נאמרה על צורריך שהם המצרים שטבעו בים והושבטו האויב המתנקם להריע לישראל. אומרת הגמרא יא רבי מאיר אומר מניין שאפילו עוברים שעדיין היו במעי אימן בשעה שעברו עם אותם את הים אמרו שירה יחד עם ישראל. ובעצם רבי יוסי הגלילי לא חולק על דרשתו של רבי מאיר, שכן מצינו במסכת ברכות דף נון עמוד א', שהוא מודל לדרשת רבי מאיר שגם עוברים אמרו שירה, אלא הביא את הכתוב האמור בעוללים ויונקים ללמד שהיונקים שמטו דד מפיהם ואמרו שירה, ולומדים זאת מלשון הכתוב ויונקים שבשעה שינקו אמרו את השירה. כך תוספות בדיבור המתחיל רבי מאיר אומר, וכן יצרח הפסוק ללמד שהעוללים הקביעו צווארן ולמידים מסמיכות המילה עוללים ליונקים את הדברים. אם כן אומרת הגמרא יא רבי מאיר אומר מניין שאפילו עוברים שעדיין היו במעי אימן בשעה שעברו עם אותם את הים אמרו שירה יחד עם ישראל, שנאמר בתהילים סמחת פסוק זך בתוך דברי דוד המלך המזכיר את הירידה לים וקריאת ים סוף והשירה ששרו אחריה, במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, וביור הכתוב הוא כשנקלו ישראל על הים ונבקע לפניהם, ברכו ישראל ושיפחו להשם, ואפילו שעדיין היו בבטן אימם שהיא מקורם, השתתפו בשירה. שואלת הגמרא כיצד השתתפו בשירה ואמרו זה קהילי ולא חזו, הרי הם היו מחוסים בבטן אימם ולא יכלו לראות את התגלות השכינה. וגם אם התינוק צופה במעי אימו מסוף העולם ועד סופו, זו לא ראייה מוחשית, אלא ראייה שכלית, וכאן הם ראו בעיניהם ממש. אומרת הגמרא אמר רבי תנחום, קרס אימם נעשה להם, כאספקלריה המהירה, כמראה של זכוכית זקה, וראו את השכינה בעיניהם. אומרת הגמרא בדף למד א' עמוד א', שנינו במשנה בו ביום דרש רבי יהושע בן אורקנוס, שלא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה, שנאמר בספר איוב פרק י' ג' פסוק ט' ו', הן יקטלני לא היחל. אלא שעדיין הסתפק רבי יהושע בן אורקנוס בכוונת דברי איוב, האם כוונתו שמייחל להשם אף אם ימות, ומכאן שעבד את השם מאהבה, או שכוונתו של איוב, שאינו מייחל להשם אלא עד שיארגנו, מיראת ההריגה. אבל באם יארוג אותו ולא יצילנו, אינו מצפה לו עוד, ונמצא שלא עבד את השם אלא מיירה. אבל רבי יהושע בן אורקנוס הוכיח מן הפסוק, עד אגבע לא אסיר תומתי ממני, שאיוב עבד את השם מאהבה, ועל כן יש לפרש את הפסוק לא היחל, שמייחל להשם אפילו אם יארגנו. שואלת הגמרא מדוע הסתפק רבי יהושע בכוונת הכתוב לא היחל, עם הכוונה שמייחל להשם או שאינו מייחל לו, והליך זה יראה כיצד נכתבה בספר איוב, היי לא, המילה לא, איך היא נכתבה? היא באותיות למד א' כתיב, אם המילה לא נכתבה באותיות א' בסופה, ודאי שלא הוא, הכוונה לשון שלילית, שאינו מייחל להשם אם יארגנו. ואם המילה לא נכתבה באותיות למד ו' כתיב, אם הו' מופיע בסופה של המילה, ודאי שלא הוא, הוא מתכוון ללשון חיובית שהוא מייחל להשם אף אם יארגנו. ובעצם שאלת הגמרא, מהו הכלל שיש במקום שיש בו קריא וכתיב? שאם הכלל הוא שהולכים אחרי הכתיב, הרי שיש לפרש שאינו מייחל. ואם יש ללכת אחרי הקריא, יש לפרש שכן מייחל. ומקשה הגמרא שאין להוכיח את כוונת הפסוק מצורת הכתיבה. שואלת הגמרא, וכל איך הדכתיב בלמד א', וכי כל מקום שנכתב לא, שא' בסוף התיבה אין כוונתו אלא, שלא הוא, שזה לשון שלילה, ואי אפשר לפרשו שהכוונה לא עם וו בסוף התיבה. הדבר הוא לא כך. שהרי אם תאמר כך, אלא מעתה אני אשאל אותך, נאמר בספר ישעיה פרק סמך ג' פסוק ט', שמדבר בעניין חסדי השם אשר עשה עם ישראל, אמר הכתוב, על השם בכל צרתם לא צר. דכתיב, המילה לא בפסוק הזה, כתובה באותיות למד א'. אז אחי נמי דלו? האם גם בזה תאמר שזה לשון שלילית והכוונה שהשם אינו חושש לצרות ישראל ולא מייצר יחד איתם בצרתם? וכי תאמה אחי נמי אם תאמר שאכן כך כוונת הכתוב, אי אפשר לומר זאת, והכתיב הרי נאמר בהמשך אותו פסוק, ומלך פניו אושיעם, ופירושו שהמלך מיכאל המשמש לפניו אושיעם תמיד בשליחותו של השם, הרי שאינו מעלים עין מצרתם. ובביור הריף לעין יעקב הוא כותב שנאמר בפסוק שלפניו, ואי להם למושיע. יש להקשות שלאחר מכן נאמר שהמלך מושיע אותם, ולא הקדוש ברוך הוא ישירות, אלא יש לפרש שמאהבת השם לישראל הוא מרגיש בצרתם כדי להיות להם למושיע. והמלך הוא זה שעומד להושיעם, כי בזה תהיה כביכול תשועה להשם. ובכך נעשה השם מושיע לישראל. אבל אם לפרש שאין השם מרגיש בצרתם של ישראל, מדוע נאמר ומלך פניו הושיעם? הרי הפסוק אמר לפני כן שהשם הוא המושיע, בהכרח שכוונת הכתוב היא לא צר בוו. המילה לא זה עם וו. אלא בהכרח שאפילו כשנאמר לא עם א', משמע אחי ומשמע אחי. אפשר לקרוא את זה למד א' בלשון שלילה, לא, ואפשר לקרוא את זה למד וו, כאמור בספר ישעיה. ועל כן גם כשאיוב אומר לא היחל עם א', זה יכול להתפרש שהכוונה לא עם וו, שמתוך אהבת השם אמר איוב שאף אם הוא הולך למות, עדיין הוא מייחל להשם. אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא רבי מאיר אומר נאמר, ירא אלוקים באיוב, שכן אמר עליו הכתוב בספר איוב, בפרק הראשון, בפסוק הראשון, איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע, ונאמר ירא אלוקים באברהם, שנאמר בספר בראשית, פרק כ"ב פסוק י"ב, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ויש ללמוד גזירה שווה, מלשון הכתובים השווה בשניהם. מה ירא אלוקים האמור באברהם? הכוונה ליראה בא מאהבה, שמאהבת השם היה ירא לעשות כנגדו, ולא מחמת יראת העונש בלבד. אף ירא אלוקים האמור באיוב, הכוונה ליראה בא מאהבה, שאהב את השם ולא מיראת העונש בלבד. שואלת הגמרא, ואברהם גופי מנהלן, אברהם עצמו מנהלן שהוא אהב את השם ויראתו באה מתוך אהבה. משיבה הגמרא דכתיב נאמר בספר ישעיה פרק מ"א פסוק ח', ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי. מכאן שאהב אברהם את השם. שואלת הגמרא, מהי כמה החילוק בין העושה את רצון השם מאהבה שאוהב את השם לבין העושה את רצון השם מאירה, שירא מפני הדר כבודו, אבל יראתו אינה מתוך אהבתו את השם. משיבה הגמרא, איכה, יש חילוק ביניהם, הדתניא. מה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, גדול שכר העושה את רצון השם מאהבה, יותר מן העושה את רצון השם מאירה, שזה העושה מאירה תלוי זכותו להגן על זרו לאלף דור אחריו. וזה העושה מאהבה תלוי זכותו להגן על זרו לאלפיים דור אחריו. וכן יש ללמוד מן הכתובים, אחה, כאן בעושים מאהבה כתיב ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. ונאמר אלפים בלשון רבים ומיעוט רבים שניים. ואתם, שם בעושים מאירה כתיב, וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, הכל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. שואלת הגמרא, אתם נמי, הרי גם בכתוב שנאמר בו אלף דור, כתיב לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ונמצא שנזכרו גם אוהבי השם בכתוב הזה, וכיצד אמר רבי שמעון בן אלעזר, שכתוב זה נאמר על העושים מיראה בלבד, משיבה הגמרא היא, הכתוב שנאמר בו אלפיים דור, לדסמיכלי, נאמר על אוהבי השם שנאמרו סמוך לו, שכן נאמר, לאלפים לאוהבי, והי הכתוב שנאמר בו לאלף דור, לדסמיכלי, נאמר על שומרי מצוותיו שנאמרו סמוך לו, שכן נאמר, ולשומרי מצוותיו לאלף דור. ולשון שמירה שייך על הזהירות מלא תעשה, שזהירות זו באה מחמת יראת השם שלא לעבור על מצוותיו. כיוון שנתבהר בגמרא חילוק הדרגות בין העושה מאהבה לעושה מיראה, מביאה הגמרא מעשה השייך לנידון הזה. מספרת הגמרא, אנו תרי תלמידי דאבו יתוי כמי דרבה. היו שני תלמידים שישבו לפני רבה. אחד מהם אמר לו לרבה, אקרוין בחלמי, הקריאו לי בחלום את הכתוב בספר תהילים פרק למד א' פסוק ח', מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? ואחד מהם אמר לרבה, אקריון בחלמי, הקריאו לפני בחלום את הכתוב בספר תהילים פרק ה' פסוק י' ב' וישמחו כל חוסי וח לעולם ירננו ויאלצו וכה אוהבי שמך. שאלו את רבה מהו פתרון חלומם, כי הם חששו שמה הראו להם בחלום שהם עובדים את השם מיראת העונש ומאהבת השכר. אמר לו, ישיב להם רבה, תרוויחו שניכם רבנן צדיקי גמורי אתון, חכמים וצדיקים גמורים, וזה מה שהראו לכם בחלומכם. מר, זה שיקריאו לפניו את הכתוב וישמחו כל חוסי וח, עובד את השם מאהבה, ועל כן יקריאו לפניו את הכתוב שנאמר בו ויעלצו וכה אוהבי שמך. ואילו מר, זה שיקריאו לפניו את הכתוב, מר רב טובך אשר צפנת ליראיך, עובד את השם מאירה בלבד ולא מאירה הבאה מתוך אהבה. ולכן הקריאו לפניו את הכתוב הזה שנאמר בו, ליראיך. כך מפרש המהרש"א. אדרן הלך כשם שהמים, אדרן הלך כשם שהמים, אדרן הלך כשם שהמים, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי של מסכת סוטה. פרק ששמו כשם שהמים, פרק שמסתיים בדף למד א' עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, וקוראים את המשנה הפותחת את הפרק השישי של מסכת סוטה, פרק ששמו מי שכינה. אומרת המשנה, מי שכינה לאשתו ונסתרה, אפילו שמע הבעל את הדבר הזה שנסתרה מעוף הפורח, מעבד או שפחה שעידותם קלושה כעוף הפורח, הרי היא נאסרת עליו וצריכה לשתות מי סוטה, בכדי לברר טהרת, אם אינו רוצה להשקותה, יוציא יגרשנה וייתן לה כתובה, אלו הם דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, אם אין שני עדים שמעידים שנסתרה, אין האישה נאסרת עליו, ואינו צריך לגרשה עד שייסו וייתנו לדבר בה אותם אנשים שהן מוזרות בלבנה, הטובות לאור הלבנה, שכיוון שנתפרסם קלקולה לכל, הרי הדבר מכוער, וגם באופן זה לא יבדקו המים אף אם מצא עדים שנסתרה, מאחר שאנשים מדברות אודות מעשיה, ולכן צריך לגרשה. מבאר את המשנה מעדין כשמעידים שנטמאה, ומי ראוי להעיד על כך. אמר עד אחד, אני ראיתיה שנטמאת, שנבעלה באותו פעם שעידו עליה שנסתרה, לא הייתה שותה, ותתגרש בלא כתובה, משום שהאמינה התורה לעד אחד שמעיד על תומתה, שכיוון שהבעל קינה לה ובכל זאת נסתרה, נראים הדברים שדברי העד נכונים. ולא עוד, אלא אפילו עבד ואפילו שפחה שעידו עליה שנטמאה, הרי אילו נאמנים בעדות הזו ואינה יכולה לשתות, ונאמנים אף לפוסלה מכתובתה, להפסיד לה את כתובתה. וכן חמותה ובת חמותה וצרתה, אשת בעלה ואימתה, אשת אחי בעלה ובת בעלה מאישה אחרת שיש לו, הרי נשים אילו נאמנות לעיד שנטמאה באותה סתירה, למרות שנשים אילו אינן נאמנות לגביה לשאר דברים, ולא לפוסלה מכתובתה. אמנם לא תועיל עדות הנשים הללו להפסידה כתובתה, שהרי הן שונות אותה, אלא לדבר זה בלבד מועילה עדותן שלא תשתה. אינה יכולה לשתות מן המים לברר טהרתה, והרי היא נאסרת עליו, ויגרשנה וייתן לה כתובה. והאר את המשנה את מקור הדין שעד אחד נאמן על התומה, שהרי היה בדין, היה לנו ללמוד בדין קל וחומר, שלא יהיה נאמן עד אחד להעיד על כך. יש ללמוד כך. ומה עם עדות ראשונה כשמעידים עליה שנסתרה, שאין עדות זו סרטה איסור עולם, אלא עד שתשתה, וייתכן שיתברר הדבר על ידי המים, שהיא תאורה ותהיה מותרת לבעלה ולאכול תרומה. ומכל מקום, עדות זו אינה מתקיימת בפחות משניים, משני עדים. עדות אחרונה כשמעידים עליה שנטמאה, שהיא עדות חמורה יותר, שכן אוסרתה לבעלה ולאכול תרומה איסור עולם, אינו דין, האם אין הדין מחייב שלא תתקיים העדות הזו בפחות משניים? תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק לגבי אישה שנטמאה בפרשת סוטה, והיא נטמאה ועד אין בה. מכאן יש ללמוד שיהיו מקבלים כל עדות שיש בה, ואף אם אינו אלא עד אחד, הוא יהיה נאמן. ומאחר שנלמד מהפסוק שאף עד אחד נאמן על העדות התומה, יש להקשות קל וחומר לעדות הראשונה מעטה. מאחר שנתברר הדין בעדות האחרונה החמורה, יש ללמוד ממנה בקל וחומר לעדות הראשונה של הסתירה. שהרי יש לומר, ומה עם עדות אחרונה? כשמעידים עליה שנטמאה, שעדות זו חמורה שאוסרתה לבעלה ולתרומה איסור עולם, אף על פי כן הרי היא מתקיימת אף בעד אחד, כפי שנלמד מהפסוק, העדות הראשונה כשמעידים עליה שנסתרה, שאין העדות זו אוסרתה איסור עולם, אלא רק עד שתשתה, וייתכן שתימצא תאורה ותהיה מותרת לבעלה. האם אינו דין שתתקיים העדות הזו גם בעד אחד? תלמוד לומר, נאמר בספר דברים, פרק כ"ד פסוק א', במגרש את אשתו, כי ייקח איש אישה ובעלה. והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר וכתב לספר קריטות. ולהלן, בדיני עדות, הוא אומר בספר דברים, פרק י"ט פסוק ט"ו, לא יקום עד אחד באיש, על פי שניים עדים יקום דבר. יש ללמוד גזירה שווה דבר דבר. מה להלן לגבי דיני עדות, מתקיימת העדות רק על פי שניים עדים? אף כאן בדיני עריות איננו מקבלים עדות, אלא על פי שניים דווקא. דנה המשנה באופנים שיש הכחשה בין העדים. עד אחד אומר, ראיתיה שנתמת בשעת סתירה, ועד אחר אומר, אף אני הייתי באותה סתירה ולא נתמת בפנינו. וכן אם אישה אחת או אחד מן העדים הפסולים אומרת שסוטה זו נתמת בשעה שנסתרה, ואישה אחרת אומרת לא נתמת באותה סתירה, הייתה שוטה, שמאחר ויש הכחשה בעדות, מתבטלת עדותם ונשאר הדבר בספק אם נתמת או לא. עד אחד אומר, ראיתיה שנתמת בשעת סתירה, ושניים אחרים מכחישים את דברה ואומרים, גם אנו היינו באותה סתירה יחד עמך ולא נתמת בפנינו, נדחו בעדות השניים דברי האחד. והרי היא עומדת בספק אם נטמאה קודם שראו העדים אלו או לא, ולכך הייתה שותה. שניים אומרים נטמאת בשעת סתירה, ועד אחד אומר לא נטמאת, לא הייתה שותה משום שנדחים דברי האחד מפני עדותם של השניים, והרי היא ודאי טמאה. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, סיימנו לקרוא את המשנה הראשונה של הפרק השישי ממסכת סוטה, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, י' ג' בחסלף תפשין עין ואף, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף למד, ממסכת סוטה. אנחנו נושא ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי י' ד' בחסלף תפשין עין ואף, ונלמד דף למד א', ממסכת סוטה. לקרואים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.